רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו בנושא מהות התשובה. זה השיעור השלישי, ואנחנו מתקדמים הלאה בסייעת דשמיה על פי תורתו של הרב יחיל יעקב ויינברג זצ"ל. אותו הבדל שקבעו חכמנו בתשובה חל בעיקר על החרטה, שהרי היא הפותחת מקור לתשובה. בנו מבחינים שני סוגים שונים לפי תכונותיהם ומניהם הפנימיים, חרטה מיראה וחרטה מאהבה. חרטה מיראה כיצד? לאחר שהכיר האדם בתוצאות המרות שגרמו לו חטאיו, לאחר שידע והכיר את דינו הצפוי לו, או את הבוז והלעג המוכנים לו, אז הוא מצטער על המעשה שעשה מתוך פחזות וקלות דעת. הוא מתחרט ויש בחרטה זו משום עקירת החטא. ותיקונו הוא כאמור לאל, שהרי לא על המעשה המקוקל כשעצמו הוא מתחרט ורוצה לחזור ממנו, אלא על אותו סמיות עין שגרמה לכך. כלומר, מתחרט הוא על קלקולו הוא, על העני שלו שנפגם ומצטער ורוצה בתיקונו, מתעצב הוא על אותה רוח שטות שנתן לה להיכנס בה ולהכריעו. מתוך צער הוא מחליט לסתלק מאותו דבר שהמית עליו שואה ואסון. יורד הוא וחודר לתוך העני שלו, ובודק ומכחיד משם את מרכזו של תרבות החטא. תופס הוא כביכול בחלק העני שלו שאחז בו הקלקול, ועוקרו מתוכו ומשמידו. בתשובה הבאה על ידי חרטה שכזו אמרו חז"ל, שזדונות נעשו לו כשגגות. כשגגות ולא כזכויות. חרטה מהירה אינו הופכת רע לטוב, היא רק מחריטתו ממקור חיותו. סותמת הוא את סינור השפע שלא יהיה הולך וגדל, ומסרסת את כוח פרייתו ורבייתו. בחיתות וניקור שבצער חרטה, החטא מתפורר עד כדי מסמוס. ברם, יש מדרגה גבוהה מזו, והיינו תשובה מאהבה. רוח טהרה עוברת ושורה עליו. הכרה חדשה מפעמת בו. אורות חדשים משתפכים בכל יצורי גבו, ולזוהר נוגהם הוא סוקר את פרשת חייו בעבר. וכיוון שמבטו נפגש בחתמי החטא המאפילים, והוא מסתכל בכל הכיעור שבהם, מיד הוא מתמלא בושה וכלימה, צער וחרטה, רוצה הוא לעזוב מקום תורפה זה שבעברו, רוצה הוא לברוח ממקום זוהמה זה והלאה. אולם זהו אי אפשר, החטא ותרבותו מודבקים בו בעצם ומפלט אין לו. ועל כן הוא עוזב את עצמו, כלומר, את העולם הנפשי והרעיוני שבו חי עד עכשיו, ועולה ומתרומם לעולם אחר, בעל אווירה רוחנית יותר טהורה וזקה. מרמת חיים חדשה הוא עומד עכשיו עליה, נפתחים לפניו אופקים רוחניים שלא שזפתם אינו בעבר. מכאן ואילך פותח הוא שורת חיים חדשה, הולך הוא בונה את עולמו מחדש, וחומה שנמצא בו מן החי והתוסס משמש חומר לבניין החדש. הכל הולך ונדמה ונבלע בעולמו החדש ומתעלה עמו, ואף יצר החטא פעפועיו וזעזועיו בכלל. על חרטה מאהבה כזו אמרו חז"ל, שזדונות נעשו לו כזכויות. מחדשתי את עצם ישיתו בהחלט, מהפכת את הרע שבו לטוב, שהרי היא הפותחת פתח לזרמת חיים חדשה, שיש בה משום כוח הבראה והפרעה לכל אותם השורשים והנבטים שרק בתנאי התפתחות של המצב הנפשי הקודם ובעתיים הסתרגו ויצאו לתחום של אוויר החטא והקלקול. ומכיוון ששבו לתחום אחר שאין אוויר החטא והקלקול שולט בו, הרי על כורחם שכוח גידולם ולבלובם משתנה ומתחלף. ומכאן אתה למד כי כל ההוויה החיונית של האדם מסורה לשלטון רצוני. יכול האדם כשירצה לא רק לשנות את עתידו, אלא גם לחדש את עברו. בידו לא רק לצור את המחר כרצונו, אלא גם את האתמול. לא את האתמול בתור מושג זמני חומרי, אלא את האתמול בתור מושג נפשי, בתור חתיכה חיה של נפשו, שרי כבר ביארנו שחוויית עבר אינה לצורה אחרת לחוויית הנוכח. ונמצא שעם שכלולה מחדש של חיי נפשו, סידורה מחדש על יסודותיה, או עיבוד החדש של הערך הנפשי, הרי כל נדנות ונדנות שבה מקבל תיקונו. האדם חוזר וחי את עברו בתור חוויה חדשה ומתוקנה. הרי שאם הכרעת האדם להתחיל את חייו מחדש, הוא משפר ומתקן את חייו שעברו ונגוזו. הוא גוזר ומחליט לשנות את עתידו, ועברו משתנה ומתחדש מאליו. לפיכך, אתה צריך לומר שתשובה מאהבה היא הנותנת לתיקון החטא פירוש שלם ומלא. החטא בהתגלמותו החיצונית או בתור עובדה ממשית הגיע אמנם לידי גומרו. גומרו זהו אפסותו מן העולם, ואפס אינו זקוק לכאורה לתיקון. אבל בתור מפעל נפשי הנהו בראשית התהוותה זרמי חיים והשפעה שופעים ממנו בלא הפסק, וכורחים לתוך התהום הגדול של הנפשיות. בספרות הקבלה השקורה אמרה של חטא מחכה לתיקונו. בעולמה של הנפש אין דבר שלם וגמור בהחלט. מפעל האדם ואפילו מפעל של דימוי או של מחשבה הנהו בתור גילוי חוץ דבר נגמר, אבל בתור הוויה פנימית אינו נגמר עולמית, והיא בבחינת אין סופי, שרי קולות שלו נבו ממנו כל זרמי החיות שבתוכו ולא נתרוקנו ממנו. כל אפשריות הפעולה הוא בבחינת לא נגמר. ויוצא שכל זמן שאדם עודנו חי עלי אדמות, כל מפעליו הם מצד הבחינה הנפשית במצב של התהוות ממושכת. פושטים ולובשים צורה, פולטים ובולעים תוכן, תלויים ועומדים בין הכשרה והשלמה. ומכאן תשובה מכריעה לטוענים איך מתקנים בהווה מה שעשו בעבר. החטא מחכה לתיקונו ואפשר לו בתיקון. אותה מידה או הכשרה של האדם לפשט את העקמימיות שבחייו הנפשיים על ידי מתן תוכן חדש וזוהר חדש היא מידת התיקון. תיקון החטא הוא לפי האמור שינוי צורה שיש בו שינוי מעשה. כלומר שינוי של הוויה נפשית. שינוי שיש בו לא רק עקירת הרע, אלא הפיכת הרע לטוב. זדונות נעשו לו כזכויות. תשובה זו אין פירושה מפעל בודד שביודעים, המכוון לשינוי מעשה ומנהג חיים בלבד, אלא יש בה משום התחדשות נפש גמורה ומוחלטת. ואין הכוונה בהתחדשות זו למובנה מצומצם הגובר בתחום הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה, והיינו חילוף של כוחות וחידושם של מרץ, אל רצונו לומר יצירה ובריאת ראשית יש כאן. תשובה זו פירושה לידה חדשה, הולדה חדשה של הנפש, נפש חדשה שלא הייתה עדיין כאן, באה לעולם ושוכנת בגוף, וגורמת למהפכה בכל סדרי חיה והיסודותיהם ועל חילופי ביטוייהם וגווניהם, החל מן הדק התמיר והנעלם ועבור דרך כל המעברים והדרגות וחלי ביוצא למוחש, מעיין המסתורין שרמזו חכמי חן בסוד הגלגול והעיבור. תכופות מדובר בספרות המוסר על עקירת התאווה וכיבוש היצר, ברם מוצגים הללו טעונים ביאור, ומי ששוקל בדעתו שעה קלה ובודק בתוכנם הרעיוני של מוצגים אלה, מכיר מיד שרק בדרך העברה נאמרו. כי הלא אי אפשר לעקור את התאווה מתוך הנפש, עקירה מכנית שאין לאחריה כלום, כמו שעוקרים מסמר מן הקיר, שיותר שיש בה מהעקירה ממש, יש בה מן השליפה. כיבוש היצר, כלומר, הכרעתו ושיעבותו תחת שלטון הרצון, גורם בהכרח ליקוי נפשי, מוליד על כוחו לחץ ומעצור בתהליך המאורות הנפשיים, ועל אחת כמה וכמה הוא הדין להכירת התאווה. ברגיל הכירתם משאירה לאחרי החלל ריק, וברור שריקניות במקום תהליך צפוף ורציף פירושה הפרעה מתמדת וחמורה ופגיעה ביסודות הקיום. ריקניות בחיי הנפש פירושה בהכרח שיעמום, התנבות ודלדול החיים. כי הרי תאוות החטא אינה איזה דבר שהוא, שמונח אי שם מבודד ומקופל באחד מתי הנפש שאפשר להרחיקו בשעת הצורך והרצון, מבלי כל נגיעה שהיא בכללותו של המנגנון הנפשי, ומבלי הכרדת יצריו הטובים והרעים. תאוות החטא באה בתור ביטוי ליצר שולט בחיי הרוח, הרי מאורה וקשורה באלפי אלפים נימים לזרם החיוניות המפקה וקולח בחיי הנפש. דבוקה ומאורה היא ביסוד האש היוקד ושופע בפנימיות הנפש, ואשר ממנו חמימות לה ואורה. ועל כן טעות הוא לחשוב שהחוטא אינו נבדל משאר בני אדם, אלא על ידי איזו נטייה בודדת חטאית. מן האמור יוצא לנו שהחוטא הוא אדם אחר ושונה לגמרי. יחסו הפנימי על הטבע, על החברה ולתופעות הסבבות אותו, שונה הוא לגמרי מאשר אצל אדם תקין. יש לו אופן מיוחד משלו לגילוי כוחותיו, להבעת זרמת החיים הפועלת ותוססת בפנימיותו. הרגשת חיים מיוחדת לו ובולמוס הנאה משלו. בשעה שהוא מלא את תאוותו, הרי הוא תואם טעם הנאה מיוחד לו, ודבוק בקשור בטבעו קשר אמיץ ומתאים למערכת נפשו בכללותה. למשל, הלהיטה אחרי שתיית משקים חריפים, אלכוהוליזם, איננה איזה נטייה שהיא בודדת וחולנית של איש תקין, אלא תעודה היא גילוי של טפח מהרכבת נפש מיוחדת של סובה. בן אדם כזה תואם גם בשאר הנאותיו מעין הנעת הסביעה. בכל הטבע הוא מריח ריח של יין. נמצא שכבישת יצר התאווה מביאה בהכרח להכחדתו וקריטתו של יסוד דמנקר מתוך החיניות הנפשית. וברור שבזה כרוכה סכנה לקיום האישיות הפרטית, כי כל יסוד חיוני בתור שכזה הרי הוא נושא תפקידים חשובים במערכת התהליך הנפשי, והכירתו גורמת בהכרח לרציצה ורסיקה כללית של תרכיב כוחות הנפש ותשליבם ההדדי, ואולי גם לגירעון קשה של עצמות גולמית וצורתית. על כן, אין לנפש החוטא תקנה בהכירה וכיבוש בלבד. הללו רק בבחינת צעד ראשון הם. ראשית מעשה שבסוף מחשבה. ראשית מעשה למה שיבוא אחריהם, והיינו תיקון טבע של הנפש החוטאת. התחדשות עצמותה על כל כוחותיה החיוניים. שכלול חדש של חיי הנפש, על כל גלמי רחשיה המתאבים ומתרקמים בגנזי הוויית תמירים. עקירתו של ערג הרחשים ספוג החטאות וההשחתה. החטאות וההשחתה. והמרתו על ידי מסכת הריגה חדשה עשויה מגלמי יצירה שלא מתחום החטא, אשר הזוהמה לא תחול בה כלל, ואשר בה כל יצר והשתוקקות, כל חפץ והרשת רצון, כל ניד ורחש, כיוון אחר והלך רוח שונה להם. רחוק בתכלית הריחוק, ושונה תכלית השינוי מאופי הטומאה ומקור החטא. כל זה פירושו התחדשות הנפש, ואחרתה היא ראשיתה של יצירה מחודשת זו. ברם, לא בחרתה חלקית הדברים אמורים, לא בזו שמצטמצנת בשיפורו של סרטוט בודד מן הנפש החוטאת, אלא בחרתה גמורה, מוחלטת ומקיפה, זו שיש בה מאיזוז הסתירה והבניין של כל צורת החיים כולה, שיש בה עקירת שורש הרע תוך כדי נעיצה שורשית חדשה בקרקע ההוויה הנפשית המתחדשת. ברם, מקורו של תהליך ההתחדשות והעצמות, יסודה מהו? מידה זו של חידוש הנפש תכונה היא באדם, ונתונה בו מתחילת בריאתו, ושורשה נעוץ בחוקיות ההוויה הנפשית, בתור חלק אלוקי ממעל, שתואר פעולתו המיוחד, הרי הוא שהוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. ודומה היא הנפש, כאילו עשויה הייתה כביכול שכבות שכבות, זו לפנים מזו, כל שכבה ושכבה מייצג את העולם בפני עצמו, ומעבר רשות בעלת חוקים קבועים משלה. על ידם היא נבדלת להתרשמות והפעלה וההשפעה הדדית לגבי רשויות אחרות פנימה וחוץ עלה. ויש אשר בן אדם עומד לפניך, ואתה מסתכל במעשיו ובמחוגיו, אתה מונה את תגובותיו, ומנסה לרדת למקי הבעת פניו, ונדנודי סרטותיהם, ופרקוסי שריריהם, וקמתיהם, על כל גווניהם, ובנות גווניהם, ונדמה לך כי נגלו כבר לפניך מצפוני ליבו, ונגולו לפניך ספוני תמוני נשמתו על כל צירופיהם, ונבחי תהומותיה ראו לך. ובאמת לא תפסת אלא מחוז מצער מחיי נפש זו, בבועה של המתרחש בשטחה של שכבה חיצונית. ואילו מתחת לשכבה זו מסתתרים עולם בתוך עולם, שוכנים להם בחביון הנפש ופועלים במוחה שאף על פי שהם סמויים מן העין. והשכבה הפנימית הנעלמת מאחוריה של החיצונה מופיעה לעין ומראה את גבורתה ופעולתה, כשאיזה כוח תופחה מוציאה לאור. ומכאן תשובה לטוענים בביטול החרטה לשעבר, וסוברים שכל מה שאדם עושה על כוחו הוא עושה, הואיל ואפשר לו להשתמט מחוק הסיבתיות השולט בתהליך הנפשי. אכן חוק הסיבתיות מסתרר בחיי הנפש, אבל תוקף פעולתו ואיכותו מצטמצמים בגבול שכבה ידועה, ותלויים בתנאי ההתקשרות הסוררים בגבול זה. ובבחינה זו לא כל מחוזות הנפש שווים. מחוץ לגבול ידוע, חוק הסיבתיות עצמו משתנה ולובש צורה אחרת לגמרי, ואותה צורה אנו צורת התגלמותו למעשה בהתאם למסיבות ותנאים חדשים. היא התוחמת את תחום פעולתו וקובעת את מידת תוקפו לגבי ההוויה שבגבור מציאותו. החרטה האמיתית הינה איפה מאורה של שינוי עמדה, של מעבר מרמה לחברתה בחיי הנפש. ועל כן אין חוק הסיבתיות הסורר באחת הרמות חל עליה בכל הכיפו. החרטה הרי בבחינת מאורה שבין הרמות. התגלותה בנפש החוטא משמעותה חתירה לעולם חדש, קריאת חלון ופתח לאורה של הכרה חדשה, מעין פילוח וקדיחה ופילוש צינורות להמשיך את השפע של מקור מים חיים וזקים נוזלים במעמקים, למען יונקו בעוז ויגברו על וישתפכו בכילוח חיונית חדשה ורעננה בשכבה העיונה החיצונית. חיוניות זו שמעולם אחר ועמוק היא המחדשת את רקמת הרחשים בשכבות שנשמו ונהרסו ונדלדלו בשל תהליך ההתפתחות החטאית, והכירתה היא היוצרת את חיי הנפש החדשים. בצלמה ובצביונה היא היורשת את מקום החיוניות, ספוגת החטא וחדורת הטומאה שנעקרה ממקומה, היא המניחה את היסוד לחיים מחודשים מעיקרם, להולדה חדשה, הולדת הנפש. מנקודת ראות זו, שעלינו בידינו גם דברי הרמב״ם, שהבאנו בתחילת הסתכלותנו, מוארים באור חדש, ועומק כוונתם יוצא כנוגע וזורח עלינו בצחות לשונו. משבא לכלל חרטה ותשובה אמיתית במובן המתואר של הולדת הנפש והתחדשות חיוניותה ממקור נאמן, ראוי הוא לעדותו של יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם כלשונו של הרמב״ם. ופירושה של עדות זו הרי הוא ציון העובדה שהחוטא לשעבר הגיע למדרגת תשובה וחרטה אמיתית, שרק יודע תעלומות ונפש אפשר לו לבוא עד תכלית מהותה. עדות ועובדה הללו מזדהות זו עם זו. ומכאן, מי שהגיע למדרגה הנ"ל, מן הנמנע הוא שישוב לזה החטא. ועל כן, אתה מוצא שסידר הרמב״ם את יסודה של עדות זו לאחרונה, כמו שהערנו כבר לפני כן בשם רבי יצחק בלזר, כי אין הכוונה בו לחרטה במובן הרגיל, והיינו ההכרה וההרגשה השלילית ברוע החטא והפסדו, שהוא תחילתו של תהליך התשובה וההתחדשות בכלל, אלא הכוונה במיוחד לחרטה בדרגה עילאה, במובן החיובי של עצם ההתחדשות הנפשית הגמורה והסופית. הדברים שלא ישוב לזה החטא לעולם מכוונים לגלגול חדש של הנפש המתחרטת ולעולם חדש שנכנסה בו. וראה מה שכתב הרב רב חסדאי קרסקס בספרו אור השם מאמר שני בדבר פתרון שאלת בחירה ורצון האדם וידיעת השם. הוא כותב על דבר, אני מצטט, הדברים שהם אפשריים בבחינת עצמם ומחויבים בבחינת סיבותיהם, ודברים שהם אפשריים בבחינת עצמם וסיבותיהם ומחויבים בבחינת ידיעת השם, ראויים להניח את דעתו של המתלבט בשאלה חמורה זו, והם שאירו לנו את הדרך שבה ניצינו לצאת מן המצר. אז לסכם, אם הבנתי נכון את התשובה של הרב ויינברג לשאלה על ידיעה ובחירה, ואיך זה מסתדר עם שעדות יודע תעלומות שלא ישוב לחטא הזה, לזה החטא לעולם, זה לא שהקדוש ברוך הוא מעיד על העתיד שלא ישוב לחטא הזה לעולם, ואז אדם היה מנוע מלחתו ולא הייתה לו בחירה, אלא פה הוא מעיד על אופי ומהות ועומק התשובה. זאת אומרת, התשובה כל כך עמוקה שהקדוש, רק הקדוש ברוך הוא יכול להעיד שהייתה פה התחדשות הנפש. ואם הייתה פה התחדשות הנפש, ממילא הוא לא יחטא, הוא לא יחטא עוד. כי אדם אחר לא רואה, אדם אחר רק רואה את השכבות החיצוניות של הנפש, אבל יש תמיד שכבות יותר פנימיות. אבל כשאדם עוקר את החטא, הוא לא רק עוקר חלק אחד של נפשו, כי הכל קשור והרוג ביחד ודבוק ביחד, כל חלקי הנפש, כל חלק משפיע על החלק האחר. לכן כשאדם חוטא, כשאדם אלכוהוליסט, אז שתיית האלכוהול קשור לעוד הרבה דברים, וכשהוא עוקר את זה, הוא עוקר עוד הרבה דברים, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להעיד שהתשובה היא כל כך עמוקה. ובקשר למה שצוטט בסוף מרב חסדאי קרסקס, אצלי זה דורש מחשבה להבין מה בדיוק רצה הרב ויינברג בזה, ואני מבקש את עזרת הקוראים שהם יאירו לי בהראותיהם. והדברים היו נפלאים ומתוקים מדבש ונופת סופים, ועוד רחוקה לנו הדרך בעזרת השם להבין את עומק התשובה, אבל ברוך השם התקדמנו פה, ויש לנו הרבה שיעורים, פרד יצחק על יום כיפור וראש שנה, שמדבר גם על היסודות הפסיכולוגיים והפילוסופיים של התשובה, וגם השיעורים על אורות התשובה של מרן הרב זצ"ל. ובעזרת השם, מהם ומכם ומיני הקטן יתקלס אילאה הקדוש ברוך הוא שמו, ישתבח ויתפאר לנצח, ונבין את עומק תורתו, ובעיקר שנזכה לשוב בתשובה שלמה לפניו. אמן ואמן. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.